ערב טוב. אנחנו רוצים להמשיך את המלחמות של יהושע. כאשר ראינו שמאותה מלחמת תנופה, שהיו בה ניסים גלויים מאוד, גדולים מאוד, אבנאל גבי, שמן גבעות דון וירח בעמק איילון, הרחנו להתבונן בדברים. אותו מלחמה הייתה מלחמת תנופה גדולה, באותה מלחמה, התוצאה שכובשים חלק מהערים, גם מאותם ערים ממש שהיו של חמשת המלכים שנלחמו בהם, כמו חברון, שכתוב מעגלון החברונה וילחמו עליה, וילכדוה ויקוע לפי חרב ואת מלכה ואת כל הריה ואת כל הנפש אשר בה, וישאיר שריד, ככל אשר עשה לעגלון יחרים אותה את כל הנפש אשר בה. זאת אומרת, יש פה איזה ניצחון גדול שנמשך לא רק על אותם מלכים עצמם, אלא גם על מלכים אחרים או ערים אחרות שלכאורה לא היו באותה ברית של חמשת מלכי האמורי שבאו בכלל להילחם עם הגבעונים. אבל עדיין הדגש היה ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם מישראל. זאת אומרת, הדגש הזה של שהדגשנו אותו, שמצד אחד מלחמה שעם ישראל יוצא אליה ונלחם מלחמה שהיא מלחמה יזומה, שהולכים בלילה ומתחילים את הקרב, אבל מצד שני הדגש שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, כי השם אלוקי ישראל נלחם לישראל. זאת אומרת, שילוב של מלחמה שמימית, מלחמה אלוקית, שבאה לידי ביטוי גם בגרמי השמיים, דיברנו שזה סוג של אמירת שירה לריבונו של עולם, וגם משפיע על הארץ, והכל מצד מעלתם המיוחדת של ישראל, אפילו מצד המעלה המיוחדת, מעלת השבת בישראל, כמו שהזכרנו פעם קודמת. אז אפשר לראות שיש פה סוג של עליית מדרגה, מדרגה אחרי מדרגה. בהתחלה הייתה מלחמה ממש פרטית על יריחו. אחרי זה הייתה מלחמה על העי, אבל כבר בעי ראינו שזה לא רק העי עצמה, אלא הצטרפו אל העי תושבי בית אל. וגם היה פה איזה סוג של סיבוך שנוצר מחמת אותו מעילה של אחן, אבל כל המלחמות הללו זה עדיין מלחמות כנגד ערים מקומיות. חמשת המלכים זה עוד עליית מדרגה. עליית המדרגה היא באופן הזה של שמדובר פה על ברית של חמשת מלכי האמורי. זאת אומרת, עדיין מדובר על סוג מסוים של עם מתוך העממים יושבי ארץ כנען באותה תקופה, יושבי ארץ ישראל באותה תקופה ארץ כנען. ועכשיו בפרק י' א' אנחנו עולים מדרגה. עולים מדרגה מבחינת ההתמודדות הצבאית שעם ישראל צריך להתמודד. ועליית המדרגה לכאורה היא גם משפיעה על משך הזמן שבו קורית אותה מלחמה. זאת אומרת, אם המלחמות האחרות נראה לכאורה שהם היו בזמנים יחסית לא ארוכים, לא גדולים, במלחמה הבאה שנראה בפרק שנלמד, סליחה, רואים שזה סוג אחר של מלחמה מהבחינה הזאת שהיא לוקחת די הרבה זמן. אמנם גם פה לא ברור כמה הדברים, גם הפרק י' כמה בדיוק לקח ללכוד את כל המלכים, להכות אותם וכן הלאה, אבל לפחות אין איזה ציון שמראה על התמשכות הזמן, ויותר מכן, מהביטוי כי השם אלוקי ישראל נלחם לישראל, נראה שיש פה איזה סייעתא דשמיא שזירזה את ההליך. אבל עכשיו בואו נראה את הפרק הבא. ויהי כשמוע יבין מלך הצור, וישלח אל יובב מלך מדון, והמלך שמרון, והמלך אחשף, וממלכים אשר מצפון, בהר ובערבה, נגב, כנרות ובשפלה, ובנפות דור מים, הכנענים ממזרח ומים, והאמורי, והחיתי, והפריזי, והיבוסי בהר, והחיבי ברמת חרמון, בארץ המצפה. ויצאו הם וכל מחניהם עמם, אמריו ככל אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. פה בעצם התיאור הוא כבר תיאור מאוד 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 עוצמתי, ומה שמאוד בולט בו, שבניגוד למלחמה הקודמת, שהיה איזשהו מורך בלב המלכים, שנראה שהיה איזשהו אילוץ לבוא, או זאת אומרת, המערכה מראש אורגנה באופן הזה, כי היה איזשהו מורך, איזשהו חשש, נכון? הם שמעו על הניצחונות של עם ישראל, וכן שם שמעו על הניצחונות של עם ישראל, כי לחד יהושע את האי וחרימה כאשר עשה, וכן הלאה, ויריחו, והגבעון השלימו, אז נוצר פה איזשהו סוג של מורך. נראה שעדיין, גם כשהם באו והתאחדו חמשת המלכים, היה פה רמה מסוימת של חשש, ולכן גם הם לא הולכים להילחם נגד מי? נגד ישראל, אלא נגד מי הם הולכים להילחם? נגד הגבעונים. פה לא מוזכר, לפחות בתחילת הפרק הזה, שום ביטוי של מורך, ואפשר להסביר את הדברים באופן הזה, שהאחדות בין אותם העמים שעכשיו יוצאים למלחמה, היא כבר לא רק אחדות של קבוצה מסוימת מתוך הכנענים, אלא ממש כל יושבי הארץ מתאחדים יחד, והתיאור הוא עם רב כחול אשר על שפת ים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. זאת אומרת, פה אנחנו יכולים לראות תמונה ברורה של יתרון אסטרטגי, מלחמתי, לטובת יושבי כנען. נקודה נוספת שככה תופסת את העין, זה הביטוי, עם רב ככל אשר על שפת הים לרוב. זאת אומרת, גם יש פה איזה כפילות, עם רב, ככל אשר על שפת הים, לרוב. זאת אומרת, איזושהי כפילות של ריבוי. ריבוי על גבי ריבוי. זה גם מזכיר לנו, דיברנו שכל הזמן יש איזה נקודת השוואה בין עשיית הנשמאי המיוחדת שיש לישראל, שנאמר, כמו שנאמר לאברהם אבינו, לגבי הברכה של ריבוי הזרע, הוא התברך בכוכבים, אבל התברך גם ככל אשר על שפת הים. נכון? כמו שלא ניתן לספור את חול הים, כך הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו. פה יכול להיות שיש גם איזה ביטוי שאומר, מה, אתה מדבר על עשיית הדשמיא של עם ישראל? שעם ישראל, ברוך השם, מאז שאברהם אבינו התהלך במשעולי ארץ ישראל וקיבל את אותה ברכה, נכון, עם ישראל התרבה. עם ישראל גדל. אנחנו יודעים ב-60 ריבו, אבל גם עמי כנען גדלו. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה שכנגד המעין סייעתא דשמיא שיש לעם ישראל, שבאה לידי ביטוי בריבוי של עם ישראל, כך גם אפשר לראות שכנגד זה יש איזה סוג גם כן של סייעתא דשמיא שיש לאומות העולם. אבל הריבוי הזה הוא לא רק מכוח האדם, אלא יש פה ריבוי נוסף, שאני צריך גם כן להתמקד בו ולהתבונן בו. וסוס והרכב רב מאוד. זאת אומרת, הסוס והרכב הם מבטאים את המקצועיות של הפן המלחמתי. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו באים לבחון סדרי גודל וכוחות, זה לא נכון לבחון רק על פי מספר הלוחמים. אלא חלק מהבחינה זה גם לבוא ולראות מה הכוח שיש מבחינת הצד הפוטנציאלי, היכולת של הפעלת הכוח. זאת אומרת, יכולים להיות באופן תיאורטי, פעם אמר לי איזה איש צבא, שטנק הוא שווה ערך מבחינת הכוח שלו למשהו כמו מחלקה. למרות שבטנק נמצאים 4 חיילים. אבל הערך הסגולי הוא גבוה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את המכפלה, אז ראינו עם רב ככל הים אשר עשרת ים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. עוד ריבוי נוסף, שיש פה גם כן מכפלה של כוח. זה קודם כל מסביר לנו למה לא מצוין שהם שמעו את אשר עשו עם ישראל יריחו, לאי, לחמשת המלכים. למה? כי זה לא כך רלוונטי. זה לא כך רלוונטי. כי הם מרגישים שהם באים עכשיו עם כוח אחר לחלוטין, זה סדר גודל אחר. אמנם, יש נקודה מסוימת שעדיין אנחנו צריכים לבוא ולשאול אותה. מה, הם לא שמעו על אבני האל גביש? הם לא שמעו על... הם לא שמעו על שמן בגבעון דוב ירח בעמק הילון? מה הנקודה? אז אפשר לומר, ויבידו כל המלאכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. מה זה מי מרום? לי זה קצת הזכיר את העניין של מגדל בבל. זאת אומרת, איזו נקודה גבוהה, נקודה שיש בה איזו אחיזה, אחיזה גבוהה, אני לא יודע בדיוק איפה זה, מבחינת המיקום, אבל יש פה איזו נקודה של אחיזה, של מקום גבוה, שהם מתאחדים ביחד, יחדיו, להילחם עם ישראל. יש פה איזו אחדות, קואליציה שלמה, שבא לברר את הדברים, ואולי גם בנושא של הריבוי, הוא בא לומר בדיוק את העניין הזה. אבל חוץ מהריבוי של האנשים, הריבוי הוא ריבוי של כלים. ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת, אנוכי נותן את כולם חללים מפני ישראל, את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. פה יש ציווי שנצטרך באמת להתמקד בו ולהתבונן בו. מה העניין הזה שסוסיהם תעקר? אז הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שאין הכוונה תעקר במשמעות של כוח ההולדה שלהם, שהיינו יכולים לבוא ולומר שיש בזה גם איזה צד כזה, כמו שאני אמר, זרימת סוסים זרימתם, שיש פה איזה נקודה אולי לעקר את הכוח התעבה שיש באומות העולם, אבל הגמרא לפחות לא מסבירה כך. הגמרא בעבודה זרה מסבירה שהעניין של העיקור זה סוג של חתיכה של פרסות הסוסים. החלק התחתון של הפרסה למעשה חותכים אותו, והתוצאה שהסוסים כבר לא יכולים לדהור. הם יכולים לראות ברמה של לדדות באחו, אבל הם לא יכולים לעשות מעבר לזה. וזה עוד מעט ננסה להתבונן על זה באופן יותר עמוק, על כל הנושא הזה של עיקור הסוסים. ויבוא יהושע וכל העם המלחמה עמו עליהם אל מי מרום פתאום, ויפלו, מה? מי מרום פתאום, ויפלו בהם. זאת אומרת, גם פה, הכוח שמניע את יהושע, שמזכיר גם כן את המלחמות הקודמות, למעט מלחמת יריחו, ששם זה היה להפך, כן? 7 ימים וכולי, אבל גם מלחמת העם השנייה, זאת אומרת, גם מלחמת העם השנייה זה לא בדיוק היה הנקודה של הפתאום, למרות שהיה פה איזה תרגיל של מערב, שהיה בזה צד פתאומי מהצד השני, שבאו והפתיעו אותה. היה פה איזה צד כזה, אבל גם בחמשת המלאכים כתוב שהם הלכו בלילה ובאו אליהם, וגם פה. ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום וירדפום עד צידון רבה, ועד משרפות מים, ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי ישיר להם שריד. פה כבר יש דבר מעניין. במלחמה הזאת לא מוזכר בכלל, למרות שעל פניו היינו מצפים שזו המלחמה שצריכים להיות בה הניסים הכי גדולים. לא מוזכר בכלל העניין הזה של העניין הזה של של הניסים. למה? לכאורה מוזר. למה לא מוזכר שום נס? אז אמנם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יתנם בידו, אבל למה אין פה שום נס במלחמה הזאת? זה הפך ההיגיון. במלחמת יריחו היה נס מאוד מאוד גדול. היי, באמת, זה סיפור מיוחד, כי גם לכאורה פחות היה צורך בנס. אנחנו רואים שבמידה מסוימת הנס היה שלא ניצחו בפעם הראשונה. הרי מבחינה מודיעינית כבר היו אומרים לנצח בפעם הראשונה ללא קושי. לקחו יותר כוחות ממה שהיה צריך מבחינת הצורך המלחמתי. כן, הדרכה אלוקית, אבל עדיין לא היה צורך, לא הגדרנו את זה כצורך. במלחמת חמשת המלכים, שם יש ניסים גלויים. ועכשיו פה, כשזה המלחמה מול באמת כל העממים, ממש ריבוי גדול מאוד של עם רב, פה פתאום אין בכלל ניסים. והניצחון הוא ניצחון מאוד ברור, מאוד מוחלט. אין פה איזה שאלה מי ניצח, כן? למה? למה? אז אפשר לומר באמת, כמו שאתה אומר, שהצד הטבעי הולך ומתחזק, ולכן כבר אין צורך בנס. נכון? למרות שבעי כבר ראינו שיש מציאות טבעית מסוימת. אתה אומר, זה עוד סוג של, שכיוון שאיזה חולשה רוחנית כנגד זה היה צריך דווקא משהו טבעי יותר. אבל הנקודת המוצא היא, ואני חושב שזו הנקודה המרכזית, שלפחות ברמת הפשט בולטת לי במלחמה הזאת, שצריך להראות שהטבע הישראלי גובר על הטבע הכנעני. זאת אומרת, ודאי שהטבע הישראלי כל כולו מיוסד על האמונה, כל כולו מיוסד על דבר השם, אבל המלחמה הזאת זה מלחמה שבאה ואומרת, הטבע הישראלי גובר על הטבע הכנעני, וננסה להבין מה המשמעות הטבע הכנעני. אבל יש פה איזשהו מפגש של היחדיו של אותם עממים, שעומד כנגד היחדיו של עם ישראל, שעומד כנגד ההופעה שעכשיו יהושע בא ורוצה להופיע אותה. מה עושה יהושע? ויעשה עם יהושע כאשר אמר לו אדוני צוסה מקרב את מרכבותיהם שרף באש, וישב יהושע ואת האי, וילכוד את חצור ואת מלכה, עיקה וחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. זאת אומרת, זה קצת מסביר לנו למה את חצור, דווקא היא, היה צריך לשרוף אותה, ושהיא הראש. ויתקו את כל הנפש שהרבה לפי חרב, אחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש. ואת כל הרי... מה? נראה שזה יותר באזור הצפוני. כך נראה יותר. ואת כל הרי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לחד יהושע ויקם לפי חרב וחירים אותם כאשר ציווה משה עבד אדוני. גם זה דבר שצריך להבין אותו. מה זה כאשר ציווה משה עבד השם? מה צריך להדגיש את זה? מה זה משה? ראיה פה עד עכשיו ציווי אלוקי מה לעשות, ופתאום נכנס פה עניין של משה רבינו. מה קשור פה משה רבינו? מה? הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, את סוסיהם תעקר וכמדי תשרוף באש. עכשיו, נראה שיש פה באמת שני סוגי ציוויים. יש ציווי אלוקי שהוא נמצא כנגד מה? כנגד המרכבות והסוסים. ויש את הציווי של משה רבינו שנמצא כנגד מי? כנגד חצור. מה זה שני הדברים האלה? זה כל כך מובן. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפה עם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. יש פה איזו הדגשה נוספת שרק אותה. עכשיו, או אם נשים לב, יש פה איזה עיסוק בפינצטה בשני גורמים. דבר ראשון, על פניו את השלל של העמים, לקחו או לא לקחו? לקחו. למעט מה? הסוסים והמרכבות. את הערים לקחו או לא לקחו? לקחו. למעט מה? למעט חצור. זאת אומרת, יש פה איזו הוראה מיוחדת שהיה צריך לבוא ולהדגיש אותה. בכל שעל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם ניקו לפי חרב, עד ישמידם אותם, וישאירו כל נשמה. זאת אומרת, את כל הערים הרגו, אבל את השלל בזזו. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. גם פה, הדגשה מיוחדת של ציווי השם, שנעשה ליהושע דרך מה? דרך משה רבינו. זאת אומרת, זאת מלחמה שמנהל אותה יהושע בפועל, אבל בעצם היא מתנהלת לפי מה? לפי מה שמשה אמר ליהושע. חוץ מאותו עניין שאמר הקדוש ברוך הוא באופן ישיר ליהושע, נכון? שזה אל תירא מפניהם, רק את סוסיהם ואת מרכבותיהם, תעקר סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. שזה ציווי שנאמר ביחס ליהושע באופן אישי. ויקח יהושע את כל הארץ, דרך אגב, לא יסיר דבר מכל אשר ציווה השם. זה קצת מזכיר לנו את מגילת אסתר. אל תפל דבר מכל אשר. דיברת, כן. ויקח יהושע, להבדיל, צריך להבין שם את הבחינה. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת הער ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגושן ואת השפילה, ואת הערבה ואת הר ישראל ושפילתו, מן ההר החלק, עולה סעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון, ואת כל מכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. גם פה יש דבר מפתיע. אם עד עכשיו ראינו שהדברים נעשו באופן מהיר, פתאום נהיה פה איזו עריכות של מלחמה. למה? למה לא הייתה, למה זה קרה כל כך הרבה זמן? בסך הכל הייתה במלחמת תנופה, לא יחיו כל נשמה. למה העיכוב הזה? לא היה אפשר לנצח קודם? אז אפשר לומר, כמו שהיה אפשר להגיד, שזה נכון שברוך השם הניצחון היה ניצחון מאוד מאוד גדול, וכל המלכים הללו נפלו לפני יהושע, אבל עדיין ללכת לכל עיר ועיר, מה שנקרא, לטפל באוכלוסייה אזרחית ולהשמיד אותה, זה דבר שלוקח קצת יותר זמן. דבר שלוקח יותר זמן.
זה
כן, אבל מדובר פה על כבר ערים שהלוחמים שלהם פשוט כבר נפלו במלחמה, כבר השמידו אותם. זאת אומרת, הערים הללו יכול להיות שעוד נשארו כל מיני כאלה שעוד יכולים להילחם, אבל ודאי שעיקר הכוח הוא כבר בעצם מוצח. זה המהות של מלחמה. לא הייתה עיר אשר ישנים מבני ישראל, ביתי אחיוי יושב גבעון, את הכל לקחו במלחמה. גם זה איזשהו ציון מעניין, מתי שישלימו. הרי אחרי שכבר יצאו למלחמה, לא שייך להשלים. הרי גם גבעון עשו איזה תרגיל, שאילולא היו עושים את התרגיל, מסתבר שגם הם לא היו חלק מההשלמה, אלא חלק מהכיבוש. אז מה העניין הזה של לא הייתה עיר אשר ישנים מבני ישראל?
אחרי הגלשה של שהכל הוא קשר זה עוד לשבת משה, חוץ מזה.
כן, זאת אומרת, זה משהו טכני יותר. אפשר לומר שבאמת חלק מעשיית הדשמאיה שהייתה, שלמרות שעם ישראל כבר היו להם ניסים גלויים, קריאת ים סוף ומלחמת אוג וסיחון, בסך הכל, כל העמים, אף אחד לא ישלים, שזה חלק מה... לפעמים עשיית הדשמאיה שאין הסכם שלום. זאת אומרת, לפעמים דווקא זה שאומות העולם לא משלימים עם ישראל, אלא רוצים להילחם, זה עשיית הדשמאיה. בשביל שיהיה אפשר לא לחיות כל נשמה. וגם הגבעונים בשורש הם לא רצו להשלים, אבל אמרנו שהיה פה איזו סיבה מיוחדת, שבסופו של דבר זה הביא את אותם גרים בתקופת שלמה המלך, שלמה המלך בניין בית המקדש. אבל היה פה איזו נקודה שבאמת היה אפשר להוריש אותם. תראו לעצמכם שיהיו קוראים לכל עמי הארץ לשלום וכולם יהיו משלימים. לא יודע, אני לא חושב שזה היה מצב כך אידיאלי. המצב של הכיבוש הוא מצב שהביא את עם ישראל למצב שאחיזה בארץ באופן יותר שלם. כי מת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם, לבלתי היות להם תחינה, כי למען השמידם כאשר ציווה אדוני את משה. זה לא רק סברה שאנחנו אומרים, זה פשט הדברים. שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבם, כשם שיש הקשיית הלב בזמן פרעה כאשר הוא בא לצאת ממצרים, יש גם הקשיית הלב בזמן כיבוש הארץ. שעל פניו מבחינה שכלית היה הגיוני יותר לבוא ולומר שעמי הארץ הרי מבינים את המורכבות. איך אני יודע שהם מבינים את המורכבות? כי הם עושים קואליציה. עמים שלמים עושים קואליציות הדדיות, למרות שאני מתאר לעצמי שלא היה מציאות של שלום בין כל העממים הללו שישבו בארץ כנען. מסתבר שגם ביניהם היו מתחים. ואף על פי כן, כולם מתאחדים. למה הם מתאחדים? בשביל לבוא ולהילחם נגד השם, נגד הקריאה בשם השם, נגד ישראל שקוראים בשם השם, כמו שהדגשנו. ויבוא יהושע בית ההיא ויחרט את הענקים מן הער, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל, עם עריהם מחרימם יהושע. פה יש עוד סוג מלחמה אחר, שגם פה לא מוזכר כל כך ניסים. נכון? לכאורה דווקא כשיש את הביטוי הזה של ענקים, היינו להם מצפים לאיזה צד ניסי. גם חז"ל לא כל כך מדגישים פה את הצד הניסי במלחמה בענקים. לא נותר ענקים בארץ ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ, כראה אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל, כמחלוקתה מסביבתיהם, והארץ שקטה ממלחמה. טוב, זה עוד עניין נוסף. אבל הדגש שאני רוצה שלפחות נתחיל להתבונן בו, ראינו דבר ראשון את הציווי הבסיסי לעקר את הסוסים ולשרוף את המרכבות באש. ויש פה דבר שלכאורה נראה כאכזריות מאוד גדולה. זאת אומרת, מה יש לנו נגד הסוסים? ויותר מזה, הרי שורפים באש. אז אם רוצים, בואו נשרוף גם את הסוסים. בואו נשרוף גם את הסוסים. מה? אם רוצים לאבד משהו, מה העניין הזה של הלעקר? לעקר. אמרתי שאם זה ייקור ממש, אז יש פה שאלה של... שההלכתית, אבל חז"ל אומרים לנו שזה לא משמעות העיקור. העיקור זה לחתוך את הפרסות של הסוסים. והמלחמה הזאת היא המלחמה הראשונה שבולט שהיה בה סוס ורכב. המלחמות הקודמות לא הוזכר סוס ורכב. זה המלחמה פנים אל פנים, בלי סוס ורכב. אז הרד"ק מתמודד עם השאלה הזאת, ואומר, צוסיהם תעקר, להודיע כי מה שאמר לו השם, צוסיהם תעקר, דרך מצווה אמר לו. ויש לשאול, מה הטעם אמר לו מצווה זאת? במלחמה זו, מה שלא ציווה במלחמה אחרת. הדבר ראשון אמר לנו הרד"ק, ויש לפרש כי מלחמות אחרות לא היו בהם סוס ורכב. כי הם בלחידת העיירות היו המלחמות, גם חמשת המלכים על גבעון באו ללחדה, ולא היו צריכים לסוס ורכב. זאת אומרת, עד עכשיו, כמו שדיברנו, המלחמות היו כנגד עיירה מסוימת, כנגד עיר מסוימת, ולכן לא היה צריך סוס ורכב. זאת אומרת, אין פה מלחמה בשטח פתוח. המלחמה הייתה בעיקר מול ערים. זאת אומרת, הם הלכו נגד גבעון, ואנחנו באנו והפתענו אותם במלחמה שהם תכננו נגד גבעון. אבל זו המלחמה הייתה מערכת שערכו מלחמה עם עם רב ללחם עם ישראל. והיו צריכים לסוסים ולרכב. והיו עמהם לרוב, כמו שכתוב, הרי תסוס ורכב, עם רב ממך. לא תמצא שאמר כן במלחמות אחרות, הציבה הקדוש ברוך הוא לאבד הסוסים והרכב, שיהיו הגויים נלחמים בהם ובטחו ברכבם. קירב. ולא ידעו כי שקר הסוס לתשועת ישראל. בלא רכב וסוס ניצחו. ויפילום חללים. כי להשם התשועה. זאת אומרת, בעצם, יש פה, אומר לנו הרד"ק, יסוד אמוני חשוב. יש פה שני סוגי ביטחון לניצחון במלחמה. הכנענים מבטאים את הביטחון במה? ביכולת האסטרטגית, ביכולת הצבאית, בסוס ורכב. ובזה הם שמים את מבטחם. ועם ישראל שם מבטחו בריבונו של עולם. אולי זה חלק מהסיבה, לפי הסבר הזה של הרד"ק, אולי זה חלק מהסיבה לשאלה ששאלנו מקודם. הרי שאלנו מה העניין הזה של שפה אין ניסים. במלחמה הזאת אין ניסים. למה? במלחמה כל כך קשה, כל כך גדולה. כי יש פה איזו נקודה שחשוב לנו להדגיש שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך ישראל ממש. הופעת ישראל, זה לא שהוא מופיע דרך גרמי השמיים. הוא לא מופיע דרך אבני אלקביש. זה עניין אחר. זה השילוב של הטבע עם הנס. אבל במלחמה הזאת, הנקודה החשובה לבוא ולהראות שהטבעיות של ישראל גוברת על הביטחון של הכנענים בצד הטבעי. עוד מעט נדגיש את זה יותר. ולכן, לכך לא רצה האל יתברך, שיבוזו ישראל להם הסוסים והמרכבות, כדי שלא יבטחו בהם גם הם, ויחשבו בליבם, כי אם הסוסים יעשו המלחמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה להדגיש? הוא רוצה להדגיש שזה לא רק שאנחנו מנצחים בלי, או איזה נס גדול, אלא צריך לדעת שלעולם נקודת הביטחון של עם ישראל היא נקודת ביטחון במה? בריבונו של עולם. איפה זה בא לידי ביטוי? טוב, בואו ננצל את תנאי השטח. עכשיו יש לנו אפשרות לבוז את המרכבות ואת הסוסים. זה יכול להיות כלי עזר במלחמות הבאות. אומר, לא, אתם לא הולכים עכשיו לכבוש את הארץ בעזרת אותו שלל שאתם עכשיו לקחתם מהמי הארץ. צריך להבין, זה כמו שפתאום יש מחלקת טנקים שלמה, או שדה תעופה, מלא מטוסים משוכללים. אנחנו נמצאים עוד בשלב הכיבוש, לא הסתיים, או לפחות אנחנו עכשיו רוצים להתיישב, יש גם אויבים מבחוץ. בואו ניקח את השלל ונשתמש בו לצורך הגנה עצמית, או לצורך כיבושים נוספים. מה רע? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שהאמירה פה היא אמירה רוחנית. עכשיו, בשלב הזה, לכל הפחות, אתם לא יכולים להשתמש בכלים הללו. למה? כי הכלים הללו יגרמו לכם לא להיות בנקודת הביטחון בריבונו של עולם. אני שואל אתכם עכשיו שאלה. אז אם אתם עכשיו הולכים להיות הרמטכ"לים הבאים של מדינת ישראל, אנחנו הולכים עכשיו להשמיד את כל הדברים וחוזרים להילחם בחרבות? מה? זאת אומרת, צריך לבוא ולומר שיש פה איזו נקודה שבא פה לבוא ולהגיד שהטבעיות של ניצחון הישראלי, הניצחון של עם ישראל, הוא בא דווקא דרך האמונה בריבונו של עולם. כנגד הריבוי שיש להם, לנו יש את הריבוי בברכת אברהם אבין, שאנחנו למעשה הולכים להיות העם של ריבונו של עולם. עכשיו הוא מסביר יותר מזה. ולפכך ציווה יהושע לעקר הסוסים ולשרוף המרכבות, ולא ציווה להמית הסוסים. כי לא היה דבר שעשו בהנאה, ושאר הבהמות שהיה בהם, כמו רכב חמור, רכב גמל, זאת אומרת, כל החיות האחרות, והיה בא לקחת אותם ולהשתמש בהם, רק הסוסים. לא ציווה לעקור, אלא שיקחום לצורכם. אבל הסוסים, שאינם אלא למלחמה, אותם ציווה לעקור כדי שלא ייקחום ויבטחו בהם. ולא אמר להורגם דרך השחטה, כי אסור להשחית הנבראים. ודווקא יש פה ביטוי שזה לא נעשה מכוח צער בעלי חיים. אין פה סתם השחטה, כי לא לצורך או לאיסור בהנאה, ויקורו לנשר פרסות הבהמה מן הרכובה ולמטה, ולא תמות הבהמה בזה הדבר, אלא שלא תוכל ללכת, אם תמצא מראה במקומה תחיה. זאת אומרת, מה הוא בא ואומר? נקודת המוצא היה לבוא ולהראות, אנחנו לא רוצים לפגוע בחיה מצד עצם פגיעת החיה, כמו שבחיות אחרות לא פגענו, אלא מה אנחנו רק עושים? אנחנו רוצים לסמל את זה ההתנהלות היא לא צריכה להיות לקחת את הסוסים לצורך מלחמה, כדי לא לשים את המבטחנו בסוסים. אני חושב שאפשר להעמיק את הדברים, אולי אפילו באותו כיוון שאומר לנו הרד"ק, להעמיק את הדברים קצת יותר. אני רוצה להסביר את הדברים אולי בעוד איזה עמקה, אני חושב שגם אז הדברים יותר ברורים. צריך להבין, עשי לדוגמה של הסוסים, מאיפה הם הגיעו? מצרים, כתוב כבר בתורה. בפרשת המלך, שלא ירד למצרים, להרבות לו סוסים. הסוס זה הנקודה של שיעבוד החומר, שיעבוד הטבעיות לטובת הניצחון של האדם. זאת אומרת, מה בעצם קורה עם הסוס? הסוס, השימוש המרכזי שלו, זה לא להשתמש בו ליישוב העולם, אלא להפוך את הסוסים, את הסוסים הללו למה? לכלי מלחמה. באמת אפשר לראות של אבותינו, למרות שהם הלכו עם גמלים, היה להם מקנה, לא מצאנו שהיה להם סוסים. הסוסים הם מבטאים את השימוש של האדם, שימוש של האדם בכוח היכולת שלו לבוא ולשלוט. לבטא ביטוי של שלטון. לבוא ולשלוט, לשעבד את החומר לטובת השליטה שלו. עכשיו נסביר לנו מצוין למה המצרים יהיו כל כך מוצלחים בזה. מה זה מצרים? מצרים זה מיצרים. זה לשעבד את החומר לטובת הצרכים של האדם. זה המיצרים. מה שעם ישראל עושה, הוא בעצם בא ואומר, הסוסים יכולים להמשיך לראות. אנחנו לא לוקחים את הסוסים והורגים אותם, אנחנו לא משעבדים אותם, אלא בעצם מחזירים אותם לאיפה? לנקודת המראה שלהם. הם יכולים לחיות. לנקודה הטבעית שלהם. אז נכון שבמידה מסוימת זה יוצר איזשהו קושי לסוס, אבל הקושי הזה בא לאחר שבעצם כבר מראש שינו את הייעוד שלו, לקחו את הפן הטבעי ולמעשה באו ויקרו אותו. העיקור הזה הוא בא למקום כזה, שהסוסים יכולים עדיין לחיות, יכולים להתרבות, יכולים להמשיך את החיות שלהם באיפון זה האחר. זאת אומרת, עם ישראל רוצה כנגד אותו טבע, שהוא טבע של שימוש במשאבים שיש במציאות לצורך הרוממות האדם, לצורך האמונה שהאדם מאמין בכוחו, בסוסים שלו, במרכבות שלו, אבל שוכח שמי מוביל את הדברים, ריבונו של עולם, כנגד חוסר האיזון הטבעי הזה, בא למעשה האמירה האלוקית שבאה ואומרת לנו, שתעקר את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. אנחנו למעשה מחזירים את הטבע, את הטבע של עם ישראל, את הטבע של ארץ ישראל, את הטבע של השלטון של עם ישראל, לא להיות בתוך מקום כזה של מיצר שההשתעבדות שלנו בו, וההשתעבדות שלנו בסופו של דבר גרמת לביטחון שלנו רק בעצמנו. דיברנו כנגד פרעו שמקשה את ליבו, יש לנו בהמשך את ההקשייה שהם לא עושים שלום, כן? זה מציאות כזאת גם כן של שיעבוד הטבע. כנגד זה יש את ההופעה של עם ישראל שקוראים בשם השם. את החלק השני עדיין לא הסברנו את העניין של חצור, בלי נדר פעם הבאה נמשיך עוד בנקודה הזאת.